נפתח הלב, ברוך השם. אז ברוכים הבאים לנפש הפרשה לחודש אלול, שיעור ראשון. והאמת שהרגשתי צורך שאנחנו ננגן לפני השיעור הזה, כי אנחנו הולכים להתעסק היום טיפה באיזשהו חומר נפץ, וצריך ממש לב פתוח לעבודתו יתברך כדי להבין נכון את מה שאנחנו נלמד כאן, בסדר? וכדי לחמם את הלב עוד קצת, יש שני דברים שמחממים את הלב לפני התוועדות חסידית. השיעור הזה משתדל להיות בחינת התוועדות חסידית. אחד זה ניגון והשני זה? משקה, זה היה מצפה. הלכת טוב אמנה, אבל היה מצפה תל בארוחת צהריים, נסתפק בזה. סיפור חסידי, אני רוצה שנתחיל מסיפור, אחרי זה נעבור ללימוד. לימוד פשט ואז איזשהו לימוד חסידי. סיפור שאני מאוד מאוד אוהב. אחד הסיפורים החביבים עליי. בואו נתחיל. יכולתי לספר לכם אותו בעל פה, אבל העדפתי להביא את הנוסח של הרב זווין, שהרב זווין כותב סיפורי חסידים בצורה כל כך מתוקה, שזה בעצמו מכניס יראת שמיים ואהבת השם. אז בואו נקרא את זה ביחד. זה מתוך הסיפורי חסידים של הרב זווין. חסיד ותיק של הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק, בעל הנועם אלימלך, והוא איש עמיד ונכבד, בא פעם בליל ערב יום הכיפורים אל רבו הצדיק, בבקשה שהצדיק ייתן לו לראות כיצד הוא הצדיק עושה סדר כפרות. הוא אומר, זה עשרות בשנים אני נוסע אל רבנו, ואף פעם עוד לא נזדמן לי לראות את הכפרות של הרבי. והפעם נתעוררה בליבי תשוקה עזה לראות. וכיצד שאל אותו הצדיק, אתה עורך את הכפרות? הוא אומר, מה, הרבי מעטל בי ישיב החסיד? מכי מה יש לראות בכפרות שלי? בכל זאת אמר לו הצדיק, תגיד לי איך אתה עושה. הוא אומר, אני פשוט, איש פשוט. אני לוקח את הסידור, אומר, כמו שכתוב שם, זה חליפתי, זה תמורתי. ובכן אמר הצדיק, אף אני עושה כך. אלא שהבדל אחד יש בכל זאת ביני ובינך. אתה ודאי מהדר אחר תרנגול לבן דווקא, ואני לא מקפיד על כך. תרנגול לבן, תרנגול שחור, איזה שיהיה. התחיל החסיד להפציר בצדיק בכל זאת שהוא משתוקח להיות נוכח בשעת הכפרות של הרבי. אמר לצדיק, מכיוון שכך אתן לך עצה הגונה, תיסע לכפר פלוני ותיכנס לבית יהודי פלוני הגר שם, ותראה אצלו סדר יפה של כפרות. לא סירב החסיד וציווה מיד לרתום את עגלתו ונסע לאותו הכפר. משהגיע לשם שאל על מקום מגוריו של אותו יהודי, והראו לו בית בקצה הכפר. נכנס לשם כשעה לפני חצות הלילה, והנה הבית הוא בית מזיגה, כן, בית מרזח, וערלים יושבים ושותים בתוכו יש כדרכם, והחדר מלא עשן ממקטרותיהם של הערלים. האורח ישב לו וציפה לראות מה יהיה כאן. כשראו בעל הבית, ניגש אליו ואמר לו, מה אתה רוצה? מה חפצו? אמר לו, עובר אורח אני, אמר לו, רצוני ללון פה הלילה. בעל הבית התחיל לפקפק ולגמגם, בבית אין מקום, יש בתים אחרים בכפר, יותר מרווחים. אבל האורח הפציר בו לתת לו לשבת בקרן זווית עד עלות השחר, ואז ילך לדרכו. סוף סוף נעתר לו בעל הבית. משהגיע קרוב לחצות, התחיל בעל הבית לשלח את הערלים מן הבית, למי בפיתויים ולמי בגערות. משיצאו כולם פתח את החלונות כדי שיצא העשן להזדקך האוויר, ופנה לאשתו, אישה, הביא לי את הקונטרס המונח בחדר השני על גבי הארון. הביאה לו את הקונטרס והתחיל לקרוא בו את כל חטאיו במשך השנה שרשם בקונטרס זה. ביום פלוני עברתי על זמן קריאת שמע, ביום פלוני עשיתי כך וכך וכן הלאה. מי שגמר לקרוא התמרמר בבכיות והנחות יוצאות מללב, אוי ריבונו של עולם, הלא בשנה שעברה עשיתי תשובה והבטחתי לו טוב ישר ולא לשוב עוד לכסלה, ולבסוף מעלתה לי, אני הלא מלא הבנות וחטאים ופשעים. וכך בכה ונאנח זמן רב מקירות ליבו. אחר כך פנה שוב לאשתו, אישה, הביא לי עוד קונטרס אחד המונח במקום פלוני. הביא לו את הקונטרס השני והתחיל לקרוא בו, ביום פלוני הלכתי ליער להביא עצים והתנפלו עליי גויים ושברו את עצמותיי, ביום פלוני מתה עליי ביתי, ביום פלוני קרה עליי אסון כזה, וכך הלך וקרא את כל הצרות והפגעים שעברו עליו במשך השנה. ושוב בכה והתמרמר, ריבונו של עולם, הלא בפירוש ביקשתי ממך בשנה שעברה שתיתן לי שנת ברכה, חיים ושלום, ואני בטחתי בך והאמנתי שכך יהיה, ולבסוף מעלת לי. ושגמר לבכות אמר, נו, הרי סוף סוף ערב יום הכיפורים היום, וצריכים להתרצות. נשתבנה בינינו ריבונו של עולם. אתה לא חייב לי, ואני לא חייב לך. לקח את שני הקונטרסים, קרח אותם ביחד, סיבב אותם על ראשו שלוש פעמים, ובכל פעם אמר, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, וזרק את הקונטרסים החוצה. יש גרסה אחרת לסיפור הזה, שמסיימת את זה טיפה אחרת, שהוא אומר לו, ריבונו של עולם, אני מנסה דין מדוקדק, יוצא שאתה חייב לי. אבל ערב יום כיפור היום, אני לא רוצה לריב איתך וזה, אני סולח לך, אתה סולח לי, ואז הוא הרים כוס לחיים, וסיום אחר לאותו סיפור. וזה סיפור מאוד נחמד, כי הוא קצת מהפך את הזווית, ואני רוצה בסיפור הזה לפתוח את הלימוד שלנו על לוחות ושברי לוחות. אנחנו נבין בהמשך איזה נקודה פנימית, בעזרת השם, בתחילת חודש אלול אנחנו צריכים לשקם. בסדר? לשקם. אז בואו קודם כל נחמד, פתחנו בסיפור וניגון, בואו נצא רגע לאיזה לימוד. הלימוד הזה קשור לפרשת עקב, שהייתה בבין הזמנים, אז גם ככה נרוויח איזה שיעור לפרשת עקב שלא לא למדנו ביחד. ושם, בפרשה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בעת היא אמר אדוני אליי, פסול לך שני לוחות אבנים, כראשונים, ועלה אל היערה, ועשית לך ארונץ. ויכתוב על הלוחות, הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון. אז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, אנחנו מדברים פה על איזה תקופה? איזה חודש בשנה? לא! איך? חלילה! אלול! למה? אלול? משה רבנו עולה 40 יום ראשונים להר סיני, יורד ב-י"ז באלול, בתמוז, נכון? אחרי זה עולה 40 יום שניים לבקש סליחה, יורד בראש חודש אלול. אחרי זה עולה 40 יום שלישיים מראש חודש אלול ליום כיפור, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אתה הולך לקבל לוחות שניים, בוא תכין ארון. בסדר? אז ממש אנחנו לומדים פסוקים שנאמרו עכשיו בחודש אלול. ושם הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להכין ארון עץ. ארון עץ, כדי שכשהוא ירד, הוא יוכל לשים בארון הזה את מה? את הלוחות שהוא יוריד. עכשיו, הארון הזה, אנחנו לא שמענו עליו עד היום. פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותו, זה בספר דברים. מה זה הארון הזה? אז רש"י פותר לנו את החידה. אומר רש"י, בעת ההיא, לסוף 40 יום נתרצה לי, סוף 40 יום האחרונים, ואמר לי, פסול לך. ואחר כך, ועשית ארון עץ, ואני עשיתי ארון תחילה, שכשאבוא, כשאני ארד עם הלוחות בידי, אחד אתנם. בסדר, אז רש"י רק מסביר. ולא זהו הארון שעשה בצלאל. כלומר, הארון שעשה בצלאל במשכן זה לא הארון הזה, זה שני ארונות נפרדים. שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים, נכון? משה רבנו עולה להר סיני בסיוון, אחרי זה אמרנו יורד בי"ז בתמוז, יורד בראש חודש אלול, יורד ביום כיפור עם הלוחות השניים, ואז מיום כיפור עד פסח, עד ניסן של השנה השנייה, הם בונים את המשכן. אז המשכן הוא רק בניסן, עכשיו הוא ביום כיפור נמצא. אז לא זהו הארון שעשה בצלאל, שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים. כי ברידתו מן ההר ציווה עליהם על מלאכת המשכן, ובצלאל עשה משכן תחילה, ואחר כך ארון וכלים. נמצא, זה ארון אחר היה. הארון הזה, ארון מעץ, זה היה ארון אחר. מה היה התפקיד שלו? והיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה, אלא בימי אלי, ונענשו עליו ונשבע. כלומר, לפי רש"י, רש"י גם מסביר את זה בעוד מקום, היו בעצם שני ארונות. בארון מעץ, מה היה מונח? הלוחות השניים ושברי הלוחות. כשבצלאל בנה את הארון של בית המקדש, את הארון מזהב, מה עשו? העבירו את הלוחות השניים לארון שעשה בצלאל, ואז בארון עץ מה היה? שברי לוחות. שברי לוחות בארון מעץ, ולוחות שלמים בארון מזהב. איפה נמצא ארון מזהב? במשכן במרכז המחנה. איפה נמצא ארון מעץ? לפני המחנה. הולך לטור להם מנוחה, דרך שלושת ימים, יוצא איתם למלחמות וכו'. הייתה פעם אחת בתקופת אלי בספר שמואל, שהוציאו את הארון למלחמה. איזה ארון הוציאו? את הארון זהב. ואז כאילו זה היה חטא והארון הזה נפל בשבי. זה דעת רש"י. כלומר, לפי רש"י, הארון של שברי לוחות הוא ארון נפרד, והוא הולך לפני המחנה, הוא הולך למלחמות, הוא הולך לאתגרים, ובפנים יש את הארון השלם. בסדר? ארון, אז יש כאילו ארון מעץ וארון, זה ברור. הרמב"ן חולק על רש"י. חולק עליו. יש לרמב"ן כמה וכמה גמרות שתומכות בדעתו. לדוגמה, הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. שהלוחות ושברי לוחות נמצאים באותו ארון. גם לפי רש"י זה היה חלק מהזמן, נכון? לפי רש"י מיום כיפור עד פסח היה לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אבל מרגע שנבנה המשכן, לפי רש"י זה שני ארונות נפרדים. הרמב"ן אומר, מה פתאום? מה שאתה אומר, רש"י זה דעה יחידאית במדרש, אבל דעת רוב רבותינו היא לא כזאת. תראו מה אומר הרמב"ן. ותם ועשית לך ארון עץ, שתשים הלוחות בתוכו בעת שתרד. והיה הארון הזה כולו מעץ, הוא והמכסה אשר עליו מלמעלה, כמנהג בכל הארונות. והיו הלוחות שם עד שנעשה המשכן. ואז עשו הארון המצופה זהב והכפורת אשר עליו זהב טהור, ולא אמר לוקם בלוחות הראשונות לפי שהיה גלוי לפניו שישברם. וטעם היו שם כאשר ציווני השם, שהיו שם עד שנעשה המשכן. כלומר, מה זה והיו שם? עד שתעשה את המשכן, תשים את הלוחות ושברי הלוחות בארון מעץ. ברגע שיבנה המשכן, מה יקרה? נעביר גם את הלוחות וגם את שברי הלוחות, לאן? לארון מזהב. וכתוב, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העלות אשר אתן אליך, וזהו הטוב הישר בפסוקים האלה. עכשיו, כאן דילג טיפה, הוא הביא כאן את דעת רשי, הוא ציטט את רשי, ואז הוא אומר, הוא חולק עליו, הוא אומר, לא, דעת רבותינו בכל מקום בתלמוד אינו כן, לא כמו רשי, אלא לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הוא אומר, אל תגיד לי רשי ששני ארונות נפרדים, יש לו ארון אחד. ועוד, אנה יעמוד הארון הזה עם הלוחות הראשונות כל ימי המדבר? כי במשכן, בבית קודשי הקודשים, לאחר הפרוכת, אין שם שני ארונות. וכן שלמה לא הכניס לבית קודשי הקודשים אלא ארון אחד. הרמב"ן שואל על רש"י, מה זאת אומרת, אם יש שני ארונות, אז כשהם חונים, איפה נמצא הארון המעץ? איפה שמים אותו? במשכן? במשכן שמענו, לא שמענו שהיו שני ארונות במשכן. אז הוא אומר, זה מאוד מוזר מה שאתה אומר רש"י, יש רק ארון אחד. לכן אומר הרמב"ן, אבל הארון הזה של משה, כשנעשה ארונו של בצלאל, גנזו כדין תשמישי קדושה. משה רבנו עשה ארון מעץ, ואחרי שנבנה המשכן, גנזו את הארון מעץ. וזה הנכון לדעת רבותינו, וכו', כי על דרך הפשט ייתכן כי ועשית לך ארון עץ, ירמוז לארון שעשה בצלאל וכו'. בסדר? אז אם כך יש מחלוקת, זה ברור? לפי רש"י, משה רבנו עשה ארון מעץ, והארון הזה ליווה את עם ישראל כל 40 שנה במדבר. איפה היה ממוקם? לפני המחנה, הולך, תר להם מנוחה וכו', יוצא איתם למלחמות, ושם מונחים שברי לוחות. ולפי הרמב"ן, לא, היה רק ארון אחד, הארון הזה נמצא בתוך המחנה, יש בו לוחות ושברי לוחות, וזהו, והארון שעשה משה, הארון מעץ, גנזו אותו. אני אומר, הערה פרשנית קטנה, אני אוהב מאוד את רש"י, מעריץ את רש"י כמובן, ואני אוהב מאוד את הרמב"ן, אז קשה לי שהם חולקים, זה אבא ואמא חולקים, אחד עם השני, אז צריך לנסות לעשות שלום ביניהם, אז עלה לי רעיון, חידוש, תגידו מה אתם אומרים. יוחאי, תגיד, תן לי אחרי זה ציון לחידוש. הרי הארון שעשה בצלאל, ממה הוא היה מורכב? מה? הוא היה מורכב... מה, איזה חומר היה בו יותר, זהב או עץ? זהב. גם כמותית היה יותר זהב, וגם איכותית זהב יותר מעץ. ובכל אופן, איך התורה קוראת לארון הזה? תראו את הפסוקים, ועשו ארון עצי שיטים. היא קוראת לארון מעץ. וגם התורה אומרת בספר שמות, ועשו לשון עבר. היה צריך לכתוב... ויעשו. אז חשבתי להגיד שבעצם משה רבנו עשה ארון מעץ, והארון הזה נשאר. ואחרי שהוא עשה ארון מעץ, בא בצלאל ועשה ארון מזהב קטן, ארון מזהב גדול, והכניס את זה אחד בתוך השני וסגר. ואז בעצם זה ארון אחד שמורכב משני ארונות. בסדר? כדי לעשות פשרה בין הרמב"ן לבין רש"י. נכון? מה אתה אומר? עובר? ולכן כתוב, ועשו ארון עצי שיטים, כי כבר עשו אותו. רגע, זו ההוכחה הכי חזקה. למה הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו ארון עצי שיטים? כבר עשית אותו, הוא כבר קיים. עכשיו, לארון הזה, תשים. רש"י אומר שאיך עשו את ארון הברית? עשו ארון קטן מזהב, ארון מעץ, וארון שלישי מזהב, וככה הכניסו אחד בתוך השני. אומרת, ארון מעץ, כבר עשית. סודר. לא צריך לגנוז. עכשיו תעשה לו ארון פנימי קטן מזהב, ארון חיצוני גדול מזהב, ותצפה אותו מבית ומחוץ, ותשים כפורת, וזה יהיה ארון. אז כאילו לשלב את שתי הדברים גם יחד. כן. אבל... עד כאן. עכשיו, אנחנו רוצים לנסות להבין מה המשמעות של הדבר הזה מבחינת עבודת הנפש לחודש אלול. כי חודש אלול, החודש הזה הוא... תחשבו שבחודש אלול, עם ישראל היה עם שברי הלוחות, ועדיין לא היה עם הלוחות השניים. כלומר, חודש אלול מאוד מאוד נע סביב הסיפור הזה של הלוחות הראשונים, השניים, השבורים והלא שבורים. מה זה אומר? אז ננסה להבין מה זה אומר לפי שיטת רש"י, ומה זה אומר לפי שיטת הרמב"ן. בסדר? אני אשמח רק לכוס מים, מי שיכול שם הכי קרוב, תודה, רק כוס מים. תודה, אפשר? אז מה זה אומר לפי רש"י? לפי רש"י, יש ארון נפרד שבתוכו יש שברי לוחות. ולאן הארון הזה הולך? הוא הולך החוצה. הוא הולך למלחמה. כלומר, רש"י בעצם אומר שכשאנחנו באים להתקרב לקדוש ברוך הוא, יש צדדים שבהם אנחנו שלמים, לוחות שלמים, בהם אנחנו מוצלחים, אנחנו טובים, אנחנו חזקים, בסדר גמור. אבל אם רוצים להתקדם באמת בחיים, יש ארון עם שברי לוחות. צריך להיות מוכן להישבר. אנחנו לא מסתירים את השברי לוחות. הרי היה צריך להסתיר אותם, נכון? ההיגיון היה אומר, שברי לוחות זה ביטוי לפדיחה, למשבר, לבושה. תסתיר אותם. לא, מה פתאום? שברי לוחות הם עוד הולכים לפני המחנה לפי רשי. כלומר, אנחנו באים בחודש שלנו ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ניסינו. ניסינו. ברוך תהיה, תודה רבה. יעבדו חמים. איך קוראים לך? נדב. ברוך אתה ה' אלוהים מלך העולם שהכהן בו. ניסינו. התאמצנו, קיבלנו על עצמנו ולכן נשברנו. מישהו כאן קיבל החלטה טובה במשך השנה ולא עמד בה? אחת? מיליון. אני אקום ותיקין, אני לא אדבר יותר לשון הרע, אני אתמיד בתורה, אני אפסיק להסתכל בכל שנייה בטלפון, אני אדבר, אני יישב ויהיה לי חברותה עם הבן שלי, אני, נכון, מלא החלטות, ואני אומר, אתה שומע, טח, 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 נשבר, נשבר, נשבר. היינו חושבים שכשמגיע אלול, אז כאילו, אבל רש"י אומר, לא, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. מי שמתקדם הוא גם נשבר. ואדרבה, בסדר? האמת, זה ממש כמו מנגנון חיסוני. אם אתה רוצה להיות מחוסן בפני איזושהי מחלה, אתה צריך להידבק בה. אם אנחנו רוצים להתקדם בחיים, צריך להיות מוכנים להישבר בשביל השם יתברך. אז לכן הארון עם שברי לוחות לפי רשי הוא ארון חשוב מאוד. אנחנו באים בחודש אלול, לא רק עם ההצלחות שהצלחנו בשנה שעברה, אנחנו גם מראים לקדוש ברוך הוא גם את הכישלונות. כי מה מעידים הכישלונות? שניסינו. אם הלוח הוא נקי מדי, אם הלוח הוא חלק מדי, אם אנחנו, אתם מכירים את האלה ש... יש משחק של הילדים, אתם מכירים את המשחק הזה? מכירים? אתה מכיר נאואל? יאללה בוא. נו. לא, שלוש פעמים טעינה. כן. לא, זה כאילו זה. קיצור, יש ילדים, אני משחק את זה עם הילדים שלי, יש ילדים, הם עושים שלוש פעמים טעינות ואז כל הזמן ככה. ככה, 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 הם יבשים אותך, לא לוקחים סיכון בחיים. העיקר שלא יקרה לי שום דבר. נו, אז בסדר, אז אי אפשר לשחק ככה. נכון? יש כאלה שמרוב פחד, מרוב פחד מאיזה משבר, אז הם פשוט לא מנסים. לא מנסים. אני רואה אותך שאתה צוחק בסוף הכיתה, נחשון, שלא תחשוב. הנה עוד אחד. הצטרף, כן. גדלת על המשחק הזה. גדלת עליו. אתה מוזמן אחרי זה לסיבוב. אני גם אלוף בקן לא שחור לבן, אם אתה מעוניין. אתה מעוניין? לא מעניין אותך? אה? לא... מה? נפסלת. אתה רואה? אז... אני אומר, אדרבה ואדרבה לפי רש"י. בסדר? לפי רש"י, הלוחות עם... הארון עם שברי לוחות הוא ארון רציני מאוד. והוא הולך לפני המחנה... איך הוא אומר? היה יוצא עמהם למלחמה. מי שיוצא למלחמה, מי שמוכן להיות לוחם של הקדוש ברוך הוא, ולהגיד הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להתקדם, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לנוע עליך, הוא לוקח בחשבון שבחלק מהדברים הוא לא יצליח, וחלק מהדברים יישברו. ומי שלא רוצה דברים שבורים, אז הוא לא רציני. מי שלא רוצה שלא ישברו לו דברים, שלא יוליד ילדים. כי ילדים בדרך כלל שוברים, נכון? אתה רוצה בית מסודר עם וזות? וזה, זה לא הולך עם ילדים ביחד. יש לך ילדים, גם ישברו דברים. חלק מהם גם דברים יקרים וחשובים. כן, כל ה... אנחנו אלופים בזה. אני אומר את זה ברצינות. להיות שבור זה בעצם, זה העומק של להיות בעל תשובה, נכון? תסתכלו, נגיד, התלבטתי להביא כאן את השיר של שולי רנד, אבל בכל הדיסק שלו, זה הנושא. ריבונו של עולם, אני מדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אין לי כוח, לא, אני גמור. אנא מפניך אסתתר, מה איתן, מה יצדק, מה אדבר. נכון? רחום וחנון לפניך גלוי, כאן יהודי שלחו את השערה, הוא תלוי, נלחם בעצבות, בייאוש, המחרסן כמו תולעת, השמחה הסתלקה מני וגם הדעת. קיצור, קולות מאהבה, אני נשבר, אני מנסה, אני עולה, אני יורד. איפה אתה? תעזור לי. אבל הייתי חותר, נכון? איך בחושך הזה הייתי חותר וכוסף ומקווה היקע. אז אנחנו לא מסתירים את זה. אנחנו באים עם הצלקות, עם הסריטות, עם הנפילות. אומרים, בקדוש ברוך הוא, דבר אחד אנחנו יכולים להגיד לך. אנחנו ניסינו. לא היינו פחדנים. לא שמרנו את כל ה... איך קראנו לזה כשהיינו ילדים? במחבואים, דוגר על הביצים, או איך שקוראים לזה, זה כן, כאילו לא זז מהעמוד, שלא ידפקו אותו, וזה, אי אפשר ככה לשחק. היינו אמיצים, הלכנו לחפש אותך, ולפעמים היצע הרי דפק אותנו, עשינו 1, 2, 3, הנה, נחשון, עוד אחד עשית. 1, 2, 3, וזה, בסדר, אבל ניסינו. זה רשי. אני אומר, אנחנו אלופים בזה, כי אני בטוח שאנשים כמותכם, ששוקדים על התורה וכל זה, לא שמעתם שהיה אולימפיאדה, זה היה אולימפיאדה בקיץ, בריאו זה היה, ושם גדולי המסוממים התחרו ביניהם, מי לוקח יותר סמים בלי שירגישו עליו, כן, וכל זה, ומדינת ישראל, מכיוון שאנחנו טובים במכות, אז קיבלנו מדליה בג'ודו, ללכת מכות אנחנו טובים, וכל זה. בסדר גמור, אז שתי מדליות ארד, וכל המדינה כאן רוקדת וצועלת. אבל עכשיו מתקיימת שם עוד אולימפיאדה. אתם יודעים את זה? הפרלימפית של הנכים. ושם אנחנו חוזרים עם מדליות זהב, הרבה. כן? הגיבורים שלנו, רובם נכי צהל וכאלה, הם חוזרים, הם מראים מה זה כוח רצון. הם מראים מה זה אנשים שנשברו, כן? שם לא יעזור סמים ולא כלום, שם מה שעוזר זה כוח רצון, זה אמונה, זה גבורה. זה האנשים האלו, שם מדינת ישראל היא בין המובילות, כי אנחנו אלופים בדבר הזה, בלהיות, להישבר ולקום. כי נפלתי קמתי, זה ממש תכונה של המשיח, שהוא נקרא בר נפלי, כי נפלתי קמתי. אז זה רשי. אז זה עבודת הנפש באלול לפי רשי, זה לשים את המקומות שנשברנו מקדימה. עד רבה, המשבר מראה שניסיתי, שהצלחתי, משבר זה גם הכיסא שעליו האישה יושבת, ללדת. ולא לפעמים, מי שלא שבור לו, מי שלא סדוק לו, מי שלא חטף איזה קושי והתאכזב מעצמו, הוא כנראה לא ניסה. מנסים, פעם, פעמיים, לא מצליחים, בסוף מצליחים. זה כמו הקיר בטירונות. יש כן, נכון, שפוך, נמרחים על הקיר, בוא, נמרחים על הקיר. אקשן, מצליח, בסוף הוא עובר את הקיר הזה. אז לפי רשי, הארון שהולך קדימה זה הארון של האכזבות שלנו מעצמנו, המשברים שאנחנו בעצמנו נשברנו, אנחנו לא מתביישים בהם, עד רבה, זה העדות שניסינו והצלחנו. בסדר? שניסינו, לא שניסינו והצלחנו, שניסינו. והקדוש ברוך הוא רוצה שננסה. רחמנה ליבה בעי. הוא רוצה שננסה. נצליח או לא נצליח? זה עוד דבר, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, וגם תלוי בסייעתא דשמיא, ותלוי עם אלף ואחד דברים. אבל הוא רוצה שננסה. שנתחיל. בסדר? אבל מה לפי הרמב"ן? לפי הרמב"ן, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון אחד. באותו ארון הצדדים השלמים והצדדים ה... שימו לב רבותיי, הרמב"ן מדבר, אני אומר כאילו, כן? הרמב"ן מדבר לא על המקומות שבהם אנחנו הכזבנו את עצמנו, אלא על המקומות שבהם, מותר להגיד את זה? קדוש ברוך הוא יכזב אותנו. אני אגיד את זה רגע אחד, בסדר? אני פעם אפרט את זה, ואז נלמד כאן איזה תורה ביחד של רבי נתן, ומקווה שזה יהיה מובן. כשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בהשם, מתחת לאמונה הזאת יש הרבה מאוד אמונות אחרות, קטנות יותר. אנחנו מאמינים שהטוב ינצח את הרע. בסדר? אנחנו מאמינים שהרשע יקבל את עונשו. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח. אנחנו מאמינים שאם אני עושה מעשה טוב, אז הקדוש ברוך הוא צריך, אני בטוח שהוא יעזור לי, הוא ייתן לי תמיכה, הוא יסייע בידי, נכון? ואנחנו מאמינים שהשליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם, הרבנים, הם אנשים ישרים וצדיקים וטובים וכו', נכון? וכו' וכו'. וכמה פעמים במשך השנה, האמונות האלו נשברו לנו. כשראינו שדווקא עשינו משהו טוב, והוא לא עזר לנו. הוא לא עזר לנו. עד רבה, הוא קשה עליהם. וראינו רשעים שהלך להם. ראיתם? אני ראיתי. שנה. כל מיני אנשים שעשו מעשים רעים, ולא, ונראה שהם... וראינו אנשים שחשבנו שהם צדיקים וראויים, והתברר שהם מושחתים. וראינו את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים הקדוש ברוך הוא, למה זה ככה? איך זה יכול להיות? ובאיזשהו מקום יכולה להתפתח איזה הבנה קטנה שהאמון שלנו בקדוש ברוך הוא נסדק. הוא יכזב אותנו. כמו בסיפור, נכון? כמו בקונטרס השני. אני אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אני הכזבתי אותך, אבל רגע, יש פה גם צד שני בסיפור, מה איתך? דיברנו על שנה טובה, דיברנו על תחל שנה וברכותיה, דיברנו על שתהיה שנה טובה ומתוקה. מה? איפה שנה טובה ומתוקה היה פה השנה, הקדוש ברוך הוא? מה קרה? למה הוא נפטר והוא חולה, והוא פיתרו אותו מהעבודה, והוא הרשע הזה הולך לו ומשחק לו, והוא... למה? למה זה קרה? איפה היית? לאן נעלמת? כביכול גם לנו יש איזו טרוניה כלפיו. וגם את האמון הזה צריך לשקם. אנחנו רוצים לבוא לתפילה ולצעוק תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, ובאמת להאמין בזה. ולא להגיד, טוב, שנה שעברה צעקנו וזה לא... אז סתם. אומר רבי נתן, תראו מה זה, כי באמת האמונה נקראת אבן. בחינת אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אבל אף על פי שהיא נקראת אבן, האמונה היא אבן, כלומר, האמונה היא הבניין של האדם, האבן, עליו הוא יושב, אבל מה הבעיה באבן? שהיא יכולה להישבר. אף על פי שנקראת אבן מחמת שצריכים להיות חזק באמונה, כמו אבן חזק. אדם הוא צריך לקרוא בנו חזק, הוא מאמין, ויהיה בסדר וכל זה. אבל אם זה אבן חזקה מדי, בסוף, אם יהיה איזה משבר גדול, מה יקרה לו? הוא יישבר. הוא יישבר. אבל מחמת צריכים להיות חזק באמונה כמו אבן חזק, בבחינת אני חומה שישראל מתפארים בעצמם, שהם חזקים באמונתם כחומת אבנים, אף על פי כן אינה אבן קשה ממש, שאין בו לחלוכית חס ושלום, אדרבה היא בחינת אבן טוב. בחינת אבנה טובה דקלילה מכל גוונין, וכל מיני השפעות וברכות נמשכים מאבן הטוב הזה, כי בחינת באר מים חיים וכולי, כי אמונה הוא מקור הברכות וההשפעות. אבל אצלם, היינו אצל החולקים, הוא כמו אבן קשה ממש. כלומר, האמונה שלנו זאת אבן, אבל זאת אבן שיש בה גם איזה גמישות, איזה לחלוכיות. היא לא קשה, כאילו מחזיקה מעמד, אבל כשהיא נשברת, אז אין לי מי לדבר. אתם יודעים, אפילו בגשר שבנו פה, בגשר בכניסה לירושלים, אני מקווה שאתם מסתכלים, כשאתם נוסעים בדרך, אתם מסתכלים ונהנים משבח ארץ ישראל. אז רואים את זה. דרך אגב, מי שרוצה עכשיו לנסוע, נוסע עכשיו בכביש 6. מי שנוסע בכביש 6 מירושלים, מפתח תקווה לירושלים, כל הדרך, בין הכבישים, הכל מלא חצבים עכשיו. קל לראות, ממש יפה. אני חוזר לגשר. הגשר הזה, גשר בטון, נכון? בטון מזוין, שבנו אותו עם ברזלים ומנופים. אתם יודעים על מה הוא יושב? בין העמודים לבין הגשר, על מה הוא יושב? איך? איזה עיגולים? ממה עשויים? ממה הם עשויים העיגולים האלה? לא ברזל! גומי! זה עיגולי גומי. למה? כי כשנוסעות, נוסעות או זה על הגשר, צריך שיהיה לו איזה מין יכולת טיפה ככה, כדי כי אם יהיה פעם איזה, כמו עכשיו בחניון הזה, כן? אם פתאום איזה רכב כבד יהיה ויהיה יותר מהעומס על הגשר, איזה פקק ימלא איזה, אם לא יהיה לו את היכולת הזאת טיפה להתגמש, הוא עלול להישבר. אז מבחינה הנדסית, שמים בין העמודים ובין הקורות, שמים כאלה עיגולי גומי כאלה עבים, והגשר מקבל איזה מין גמישות כזאת. הוא כאילו, זה לא מורגש לנו, אבל יש לו את היכולת... אז אבן, ודאי עשוי מאבן, אנחנו לא עושים גשר מגומי. עכשיו איזה מהנדס ישראלי בנה גשר בסין, מזכוכית, בגובה 300 מטר. אז... אבל יש לו איזה מרכיב של גמישות מסוימת. אז גם האמונה שלנו, היא לא אמונה חזקה באופן שאם היא נשברת, אז זהו. אלא יש בה איזה גמישות. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. השברי לוחות מלמדים על הלוחות. בוא תסתכל על החתך של האבן בתוך השברי לוחות, ותראה שזה רטוב. שיש שם איזה לחלוכיות. תראו מה אומר הרבי נתן. וזה בחינת אשר שיברת ושמתם בארון, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. היינו על ידי בחינת שברי לוחות. בחינת אמונה השבורה. על ידי זה בעצמה חזר ונתקן האמונה מחדש שהם בחינת לוחות שניות. הקדוש ברוך הוא, בוא ננסה להבין את זה, בסדר? אני אסביר לכם את זה באמצעות דוגמה שלמדתי מדבריו של הרב יונתן זקס, מקסימה בעיניי. כן, מה בן אדם אומר? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה הכזבת אותי. הכזבת אותי. עשיתי מצוות, קיימתי תורה וזה וזה, והבטחת לי שנה טובה, ואמרת בתורה שמי שזה, ותראה איזה שנה גרועה הייתה לי. אז כאילו נשברה לו האמונה, נכון? נכון? אבל עכשיו לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ופתאום המקום הזה אומר, רגע, רגע, רגע. אבל אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותי למדרגת קשר אחרת בכלל. אולי לפני כן אני הייתי איתו כמו איזה מוכר במקולת, ועכשיו אולי הוא רוצה לבחון אותי אם אני אוהב אותו אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה נקי, אהבה אחרת. מה קרה לאמונה? עכשיו, השתדרגה. במקום להיות מקבל מהקדוש ברוך הוא, פתאום אני אומר, רגע, אולי הוא רוצה בכלל שאני אתן לו, שאני אלך לפניו, שאני אהיה הלוחם שלו. אז מה קרה לאמונה? היא השתכללה, היא השתדרגה. זה הוציא אותנו מהמשחק הזה של חנות מקולת, תן לי ואני אשלם לך ותחזיר לי. הרב זקס כותב בספר שלו על איוב, ספר איוב. שספר איוב זה ספר ממש לא מובן. מה, הקדוש ברוך הוא מתעלל בבני אדם? מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר שהספר איוב זה ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני תמיד משפיע שפע לבני אדם והם מאכזבים אותי. אני נותן לבני אדם פרנסה והם גוזלים, אני נותן לבני אדם בריאות והם עושים דברים נגד רצוני, ואני ממשיך להשפיע עליהם השפעה. מעניין לדעת אם זה גם יכול להיות הפוך. אם אני אאכזב בן אדם והוא ימשיך להאמין בי. מעניין אם יש בן אדם כזה שיכול לנהוג את המנהג שאני עושה. כן, השטן אומר את זה לקדוש ברוך הוא. אין, אין, אתה עושה הנהגה שאף אחד לא יחזיר לך. כן, זה כמו, לא עלינו, הורים נותנים לילדים שלהם את הכל, ואז בא איזה מישהו ואומר להורים, נראה לך שכשאתה תהיה חולה, הילד שלך יעזור לך כמו שאתה עוזר לו? תשכח מזה בחיים, לא, אין, אין מצב. רק אתה נותן להם והם לא ייתנו לך. אז האבא אומר, נראה לך, מה אתה מדבר? בטח שהם ייתנו לי. אתה לא מכיר את הילדים של היום, הם לא ידאגו לך. אז האבא אומר, תלמה, בוא ננסה, בוא נבדוק. הנה, אני עכשיו אפסיק לתת את הילדים שלי שום דבר, אני זה, ותראה שהילד שלי כן יעמוד בניסיון, הוא כן ייתן לי. זה כאילו הדיון בספר איוב. זה הופך את מערכת יחסית לנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן לקדוש ברוך הוא, תן, תן, השפת אמת קורא לזה להיות כלבים, הב, 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 תן, תן. שנייה אחת, מה איתו? מי ילחם בשבילו כאן בעולם הזה? מי יפרסם את שמו? אז אולי אם האמונה הקודמת נשברה, זה בגלל שהייתה קטנה, ילדותית, לא מספיק בוגרת ועמוקה. ועכשיו נבנים אצלי לוחות שניים. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אנחנו משקמים חזרה את האמון בקדוש ברוך הוא. שאם הוא לא נתן לנו זה לטובתנו. ואם התאכזבנו זה כדי שנגדל. ואם חשבנו ודרך השעים צלחה זה כדי שנלחם כנראה יותר חזק כשהטוב ינצח. אנחנו מגיעים בחודש אלול ודבר ראשון משקמים את האמון בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חוזרים להאמין בך. חוזרים להאמין בטוב וחוזרים להאמין שאתה צודק, צדיק וישר. וסוף הטוב לנצח, וכנראה אנחנו לא היינו מספיק ראויים, אנחנו כנראה לא מספיק התאמצנו, אנחנו שנה הבאה נתאמץ יותר. לא נבקש יותר, לא נקבל יותר, נתאמץ יותר. וזה מה שהוא אומר, וזה בחינת אשר שיברת ושמתם בארון, ואמרו חכמים זוכר לברכה, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, היינו על ידי בחינת שברי לוחות, בחינת אמונה שבורה, על ידי זה בעצמה חזר ונתקן האמונה מחדש, שהם בחינת לוחות שניות, על ידי שנשאר בו איזה נקודה מהאמונה השבורה, על ידי זה מקיים העצה של חכמים שנשברה אמונתם אצלו. לפעמים גם נשבר לו אמונת חכמים שלו, כי איזה רב שרח, כמו שהיה שעה שנה. אז הוא אומר, אז כל הרבנים, כולם, זה, עם הזקנים שלהם, מאחורה מחביאים דולרים. אז הוא אומר, רגע, בסדר, אז אחד, אבל אני עכשיו מחדש את האמונה בחכמים, מחדש את האמונה ברבנים, בזה שהם צינור נקי, אתמול היינו בלוויה של תלמיד חכם גדול, צדיק, ישר, במשך 90 שנה, היה מסר את נפשו למען עם ישראל, בתורה, בהרבצת תורה, בביטחון, בהגנה, במנהיגות ציבורית, 90 שנה, ברוך השם. נפטר בשם טוב מן העולם. חוזר ומתקן האמונה שהיא בחינת קבלת לוחות שניות, כי כל קבלת תורה עומדת על אמונה. כל קבלת תורה עומדת על אמון שכן, בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה שהטוב ינצח. בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנו. אז אנחנו משקמים את האמון. אז תראו, המחלוקת איתה, הסיפור איתו פתחנו, בעצם ביטא את שני הצדדים הללו, זה שני הקונטרסים. הקונטרס אחד, שאנחנו נחזבנו את הקדוש ברוך הוא, והקונטרס השני שהוא יחזב אותנו. מתחילים מהקונטרס הראשון, קודם כל בוא נבדוק את עצמנו, אבל יש גם קונטרס שני. בסדר? ושני הקונטרסים האלה בעצם מקבילים אולי למחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן, איפה נמצא הארון עם שברי לוחות. לפי רש"י, שברי לוחות זה המקומות שאנחנו נשברנו, אבל אדרבה, לא צריך להסתיר את זה. בחודש שלנו אנחנו לא מפחדים להגיד, הקדוש ברוך הוא ניסינו, אנחנו האולימפיאדה של הנכים. אנחנו לא בולט ולא זה, שלא רצים, לא יודע על מה, אנחנו קטועים, שרוטים, אבל אנחנו מנסים. נכון, אנחנו בני אדם, יש לנו יצרים ותאוות, אבל אנחנו מנסים להתקרב אליך. אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אתה אכזבת אותנו קצת השנה. נכון, יש כמה דברים שקרו שאנחנו ראינו רוצים שיהיה אחרת. התפללנו שיהיה אחרת. חשבנו, רצינו שיהיה אחרת. צריך לשקם גם את המקום הזה. ואז אנחנו לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הקדוש ברוך הוא, אתה שברת אותנו כדי שנחזור להאמין בך בכל זאת. אמונה יותר בוגרת, יותר עמוקה, יותר לא תלויה בדבר, יותר חמה, יותר נוקבת. משם בעצם זה נבנה. שני הדברים האלו מתחילים את העבודה של חודש אלול. נזכה לזה בעזרת השם. אמן ואמן. תוך כדי שאתם מתפזרים, נגן את הניגון עוד פעם. רוצים? יאללה. יאללה, מה זה יאללה? מה זה פה? מגרש כדורגל? חזק וברוך, ברוכים תהיו.